בוקר טוב לכולם. מי יודע, מי יודעת מהי פרשת השבוע? כל הכבוד. אז אם ובכן, אנחנו נמצאים אחרי יום הכיפורים ובפני חג הסוכות, שני ימים שלכאורה מאוד מאוד מנוגדים באופיים ובצבעונה. ועוד שיום הכיפורים הוא יום של צום לבריאים, כמובן יום שבו שופטים מכל מלאכה, יום שבו מרבים מאוד מאוד בתפילות בבתי כנסיות. הרי חג הסוכות שובר שגרה, יוצאים לסוכות, זהו זמן שמחתנו, יש בו אתרוג, יש בו לולב, יש לו הדס, ערבה, לכאורה זה שונה מאוד מאוד. לא תמיד יוצא שפרשת האזינו נמצאת בתווך בין יום הכיפורים לחג הסוכות, אבל הפעם פרשת האזינו בדיוק נמצאת בתווך בין יום הכיפורים ובין חג הסוכות. וכשנתבונן בפרשת האזינו, אנחנו רואה שבאמת יש לזה משמעות במקומה בין יום הכיפורים וחג הסוכות, הן לגבי הצביון של יום הכיפורים והן לגבי הצביון של חג הסוכות. אבל קודם כל נתוודע לפרשת האזינו. פרשת האזינו במובן ההלכתי נקראת שירה. היא איננה כתובה רגיל, אלא היא נמצאת חלקים חלקים במקצב. כל פסוק נחלק לשניים, חלק ראשון, חלק שני, כך בכתיבה. ממש רואים שאין זו כתיבה רצופה. זה דרך של שירה, דרך של שירה גם ברמת הכתיבה וגם במקצב שיש. אבל לא רק העניין החיצוני הוא אשר מדבר אלינו, אלא שירת האזינו זו בתוכנה מאוד מאוד קשה לעם ישראל. יש בה תיאורים קשים למדי שעתידים להיות לעמנו חס וחלילה, אם חס ושלום לא נלך בדרך השם ונגלה מארצנו, ואז יפקדו אותנו צרות רעות ורבות, כפי שהשירה מתארת. יתרה מזו, כיוון שהשירה הזו היא כאמור קשה מאוד מבחינת החזות שלה ממה שעלול להיות לעם ישראל בגלות, אז משה רבנו ציווה על כל יהודי לכתוב ספר תורה, כי בספר תורה נמצאת השירה הזאת. ולמה באמת ציווה אותם לכתוב ספר תורה? כי בספר תורה נמצאת השירה הזאת. הרי יש שירות משמחות, שירת הים היא שירה משמחת, שירת הבאר היא שירה משמחת, אבל למה בגלל שירת האזינו השם מצווה אותנו לכתוב ספר תורה? משה רבינו מבאר ואומר, כי ידעתי כי אחרי מותי כי אשחט תשחיתון. כלומר, אני יודע שלאחר שאני אסתלק מן העולם, גם כשיש לכם כבר ברוך השם ממלא מקום ומניתי אותו יהושע וברכתי אותו, אבל בכל זאת אחרי מנהיג ענק ענק כמו משה רבינו שלא קם ולא יקום כמותו, אז נוצר חלל ריק. וכשיש חלל ריק זה פתח לכל מיני כוחות שהיו רדומים לצוף ולהשפיע באופן שלילי על אורח חיינו, ואז מתגלגלים חזרה לעבודה זרה, לאחר שמשה רבנו ברוך השם הצליח לנקות אותנו מעבודה זרה, מתגלגלים לרמת חיים לא ערכית, לא מוסרית, לא ישרה מבחינת העסקים בינינו ובין עצמנו, מתגלגלים לאורח חיים מתירני, לא חיי קדושה וצניעות כפי שמשה רבנו בתורה חינך אותנו. יש חלל גדול ואז מתחילים להתגלגל. אלה באים בשם העבודה זרה, אלה באים בשם חופש המסחר, אלה באים בשם חופש המין, בכל כיוצא בזה. כל אחד ואחד בא עם דגל מסוים ואז עם ישראל מתגלגל, מתגלגל, מגיע למחוזות שליליים שלא צריך להגיע אליהם. עכשיו, דבר ברור, מעל לכל ספק, כל מי שקורא את התנ"ך, שאותו בן גוריון הגדיר כקושן שלנו על ארץ ישראל, בן גוריון הכיר תנ"ך, ידע תנ"ך, לא שהוא חי את חיי התנ"ך, אבל הוא ידע תנ"ך. הוא אמר שהתנ"ך זה הקושן שלנו על ארץ ישראל, כי מה פתאום שעם יבוא אחרי 2,000 שנה ויאמר, הארץ הזו שלי. כבר היו כאן כל מיני גורמים, דווקא יהודים, מכל מיני עמים, אז, ואנחנו גלינו, הפסדנו אותה, מה פתאום היא שלנו? אלא התנ"ך אומר במפורש שקיבלנו את הארץ הזו לעולם, אלא, כך נאמר בתורה במפורש, שאם עם ישראל לא מתנהג באורח חיים ערכי, קדוש, היה אל הולילנד, היה אל ארץ קודש, אז הקדוש ברוך הוא יטלטל אותו, יגלה אותו מארצו, יחזור בתשובה, יהיה ראוי עוד פעם לארץ ישראל, ישוב לארץ ישראל. כך היה בבית ראשון, עם ישראל עזב את התורה, הגיע לאלילות, הגיע למתירנות, הגיע לשחיתות ממונית, ואז הקדוש ברוך הוא שלח את השליח נבוכדנצר, לא שהוא אמר לו, אלא היו מניעים, מניעים גלובליים, ונבוכדנצר בא, כבש את הארץ, הגלה אתנו, טבח בנו, הרס את בית מקדשנו, חרב את מקדשנו, משהו טרמאותי מאוד מאוד. אבל כבר ירמיהו שניבט החורבן, הוא אמר, דעו לכם, לעזרת השם, כתוצאה מהגלות לצערנו, שאנחנו לא רוצים אותה, רצינו למנוע את החורבן, אם היינו נאמנים להיות עם קודש בארץ הקודש. אבל, מה לעשות? המנהיגים שהיו אז לא הבינו לנוסחה זו, אלא למשיכה לה. להפך, זרקו את ירמיהו שניבא את החורבן, זרקו אותו לתוך צינוק, פשוט לתוך צינוק. כשהכיבוש בא, הוא היה בתוך צינוק, כי השלטונות היהודים כאן בארץ רצו לסתום לו את הפה. ולא עוד, אלא אותו ירמיהו שניבא את החורבן, הוא אמר להם, דעו, כתוצאה מהחורבן והגלות, לצערנו, אתם תשובו בתשובה, ואחרי 70 שנה נחזור כאן לארץ ונבנה בית שני. לכן אני מציע לכם, אל תתייאשו כבר מארץ ישראל. אתם יכולים לקנות בתים, מקרקעין, כי שוב נשוב לכאן. היה לו דוד בשם חנמאל, אמר לו, אוקיי, בוא, ככה אתה מכריז לפני כולם שאתה בטוח שנשוב? בבקשה, אני כאן הולך למכור לך קרקעות שלי, אתה קרוב משפחה שלי, לך הזכות הראשונה לקנות. אם אתה אומר שבאמת נשוב עוד 70 שנה, בבקשה, תקנה ממני את הקרקע, תיקח את זה על גבך, את הניסיון הזה שלא מפסידים את הקרקעות. וירמיהו עשה מעשה, קנה מדודו את הקרקע, עשו שטרות, חתמו והכל. אמר לי ירמיהו, בבקשה, תביאו קט חרס, נשים את השטרות בקט חרס למען ישמר ימים רבים, כי מדובר ב-70 שנה. גם אם ירמיהו לא, צאצאיו, זה שלו, הוא קנה. ואכן באמת, אחרי 70 שנה, שבנו לארץ, לא כל העם, לא כל העם רצה להגיע לכאן, עוד לא האמינו, אבל נבנה בית שני. ושוב, גם בבית שני, במהלך השנים, עוד פעם עם ישראל התחיל להתנהג ככל הגויים, לא כמתכון שהוא אמור להתנהג בו. ואז מה התוצאה? שוב, הפעם גלות קשה מאוד מאוד. הרומאים הרסו את בית שני, טבחו לו רחם כיוון שהיה מרד. בר כוכבא נסע את דגל המרד, נסע והוא כמעט בהצלחה לגרום לרומאים, למרות ניצחונם, להסתלק מכאן. אבל צחה עליו דעתו, בהתחלה הוא באמת הלך בשם השליחות, בשם המשהו הלאומי החשוב, צחה עליו דעתו, ואז המרד נכשל בגדול, בגדול. הרומאים טבחו ללא רחם והגלו אותנו, למעלה מ-2,000 שנה היינו בגלות, בגלות, וסבלנו רדיפות וגם השואה הנוראה הזאת. אומר משה רבינו, ועתה כתבו לכם את השירה הזו, זו הקינה, זו החזות הקשה הזו, למען תהיה לכם לעד, כי כשתגלו מהארץ בגין העוונות, אתם תאמרו, ובאופן טבעי אתם תגידו ככה, על כי אין אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות הרבות האלה. כלומר, אין אלוהים, כי אם פוקדים אותנו, פוקדות אותנו רעות כאלה, אין אלוהים. אומר משה רבנו, אני יודע שאתם תגיעו לזה, לכן אני מצווה שכל אחד ואחד יכתוב ספר תורה שכתובה בשירה הזו של שירת אזינו, שאחר כך כשעמנו חלילה חלילה לאחר אבונותיו ולאחר שהוא יגלה ויסבול בגלות, ואז כבר יהיו כאלה שיגידו אין אלוהים, אז לפחות תהיה לי השירה הזו לעד, כי אכן באמת יש אלוהים, ואין הקדוש ברוך הוא קורט את הברית לגמרי, אלא היינו מפר את הברית לגמרי, אלא אם נשוב בתשובה נוכל לשוב לארצנו, כי היא מיועדת לנו הארץ הזו לנצח נצחים. עכשיו, הועיל בזה כך, בואו נתוודע לכמה ביטויים קשים שיש בשירת האזינו. קודם כל, היא פותחת בצורה מאוד מאוד מעניינת. האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי. כלומר, הוא כאן כאילו לוקח עדים נצחיים, שמיים, לא כמו בן אדם מת, ארץ, זה משהו נצחי, והם כאילו יהיו העדים למה שהוא אומר לעם. יערוב כמטר לקחי, תזל כתל אמרתי, כסעירים עלי דשא וחרביבים עלי עשב. כלומר, דעו, אני מטרתי לא חס וחלילה לפגוע בנו כעם, לתת את המוסר הסכל, כי אם לא מתפקחים ולא מפיקים לקחים, אז אנחנו האויב הגדול של עצמנו. אז דעו, המטרה שלי זה הפקת לקחים, לא שום דבר אחר. ואז הוא אומר, שיחת לו לא בניו מומם, דור עקש ופטלטול. והוא ממשיך הלאה ואומר מצורה זו, הנה אני בכוונה מדלג, כי זו שירה יחסית ארוכה, אבל הנה תרשמו איזה ביטויים קשים. ירכיבהו, לא עדיין, כי הוא מדבר על הטובות שהשם עשה לנו, אבל וישמר ישורון ויבעת, כלומר נתתי לו את כל הטובות, ארץ ישראל, הצלחה בתורה והכל, וישמן ישורון ויבעת, שמנת אבית כסית, ויתוש אלוה עשהו, וינבל צור ישועתו. ואז הוא ממשיך כיצד עם ישראל הולך אחרי אמונות תפלות ועושה דברים אשר אינם ראויים לעמנו. והוא אומר, הם כינאוני בלא אל, כי עשוני בהב להם, ואני אקניהם בלא עם, בגוי נבל אכעיסם. אני אשלח להם גוי מנובל, גוי אכזר, שעשה להם צרות. כי אש קדחה באפי, בתיקד עד שאול תחתית, בתוכל ארץ ויבולה, בתלהט מוסדי הרים. כלומר, האויבים שהשם חלילה ישלח לנו כעונש, יעשו דברים קשים מאוד מאוד. אספי עלי מוראות, חיצי אכלה בם. מזה רעב, זה מזכיר לנו משהו, ולחום רשף וכתב מרירי, ושם בהמות השלח בם עם חמת זוחלי אפר. מחוץ תשקל חרד ומחרדרים אמה, גם בחור גם בתולה יונק עם איסבה. כולם נטבחים, גם בחור גם בתולה יונק עם איסבה, כולם נטבחים. אמרתי אפיהם אשביטה מאנוס זכרם, לולי כעס אויב אגור, כי ינקרו צרמו, פן יאמרו ידנו רמה, ולא השם פעל כל זאת. אומר, כמעט אני הייתי ממשיכה לה, רק אני לא רוצה שהאויבים יחשבו שהנה הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. וכך הוא ממשיך ומתאר תיאורים קשים מאוד שעלולים לפקוד אותנו, וחוזר ואומר שזאת לא המטרה של הקדוש ברוך הוא, שהמטרה של הקדוש ברוך הוא לטלטל את העם שישוב בתשובה ויזכה להיות עם קודש בארץ הקודש. והנה, אחרי שקראנו משהו באמת מתאמת, כי אני רוצה לקרוא ארוך, הדברים ארוכים וגם מטלטלים, מטלטלים מאוד מאוד. עכשיו בואו נסתכל. באמת, קשה לדבר על הדברים האלה, אבל מה לעשות? יש לנו 2000 שנות גלות, וה2000 שנות גלות האלה מדברות בעד עצמן. הרדיפות, הטווחים שעשו בכל תפוצות הגולה, בכל תפוצות הגולה. אבל מעל לכל זו השואה האיומה והנוראה שהייתה ברחה באירופה. ואם חשבנו שכבר אנחנו אחרי זה, יש לנו תזכורות נוראות. אנטישמים ברחבי העולם פשוט רודפים יהודים כיהודים בבתי כנסיות, בתי כברות. כך היה בארצות הברית, וכך אתמול בגרמניה. גרמניה זו שהייתה צריכה יותר מכולם, יותר מכולם, לנקות מתוכה את כל הנאציות, את כל האנטישמיות, כחוב, למען עצמה, למען כל העולם כולו, ודאי למען העם היהודי, שהיא הייתה צריכה לנקות את עצמה. והם עושים, אי אפשר לומר שהם לא עושים, אבל יש אומרים, ואני לא מזלזל בדעה הזו, לא מזלזל בדעה הזו. הכל פנים, אין צל שספק, אין צל שספק, שבגרמניה יותר מכל מקום, היו צריכים ממש ללחם מלחמה מאוד רדיקלית, יסודית, כנגד כל גורם אנטישמי. והנה, אתמול תזכורת, אבל זה לא רק אתמול, זה לא רק אתמול. הרבה מעידים שאסור להסתובב שם עם כיפה, אסור שם להיות עם סמל זהות יהודית, אל תדבר עברית וכו', שמא יזהו אותך וירדפו אותך, כן? והוא רצה אתמול לטבוח. שמעתי היום את המשדר בבוקר, אז מישהי ששם הייתה שם, היא אומרת, אני לא יודעת אם לא יום הכיפורים והאלוהים הצילו אותנו, כי הוא בכוח רצה לטבוח, והשער הוא ממש מתנקז ישר לבית הכנסת, כן? לא משלם, נעזוב רגע את הנס. אני מסתכל מהפן הזה שהוא מצלם, הוא בא ביודעין, והוא מצלם, הוא מתעד. כלומר, מדובר משהו מאוד מאוד אידיאולוגי עמוק עמוק בתוכם, וזה מאוד מאוד חמור. אני פעם נסעתי בשליחות לחוץ ארץ, והייתי צריך, שכחתי את שדה התעופה בגרמניה, זה לא היה ברלין, שרק חניית ביניים. כיוון שאני הולך עם מגבעת או כיפה, הזהירו אותי ואמרו, דע לך, בשדה תעופה הזה זה מסוכן מאוד מאוד, אסור לך ללכת לא עם כיפה, לא עם מגבעת, לא עם סמלי חזות כאלה, כי זה מאוד מאוד מסוכן. ואז נאלצתי לקנות קסקט וללכת באותו שדה תעופה עם קסקט כדי לטשטש את זהותי כיהודי, כן? נחתתי רבותיי בשיקגו, אמר לי המערך שלי, אמר לי, הרב, אני יודע, אתה עם מגבעת, יש כאן ניאו-נאצים, שם, שיקגו, יש ניאו-נאצים. אמרתי לו, תראה, מילא אני מבין, הזהירו אותי בגרמניה, אבל כאן, אז הייתי באמת עם מגבעת, הוא אסף אותי, ולקח אותנו, בדרך רבותיי, ניאו-נאצי, זהה אותנו, ועקף אותנו ליד גשר, בצורה כזו, שרצה שפשוט ניפול מהגשר למטה. והנהג זה שהמרח שלי, הוא אומר, אני כבר זיהיתי אותו במראה, איך הוא רודף אחרינו ועוקב אחרינו, ועם עיניים רצחניות. אז הוא אומר, כבר התכוננתי, העדתי, ועשיתי כל מיני פטנטים, כי זיהיתי את הדבר הזה. וכך ניצלנו. אבל יש אנטישמיות, יש שנאת יהודים ברחבי העולם, לכן אנחנו חוזרים חזרה לענייננו. זה אומר שירת האזינו היא עדות תוכחה מראש של מה שיקרה לעם היהודי אם העם היהודי ירצה להיות כל הגויים, במובן של שחיתות מינית, שחיתות ממונית, שחיתות אמונית, בכל התחומים האלה יש, ולפעמים רוצים כל הגויים. אז זוהי עדות מראש של מה שיקרה. עכשיו, למה אמרתי לכם שפרשת האזינו נמצאת בתווך בין יום הכיפורים ובין חג הסוכות. אובן אליי רבותיי, יום הכיפורים מלבד הסליחה בכפרה שכל יהודי באופן יחיד זקוק ורוצה את הדבר הזה, אחד הדברים המרכזיים ביום הכיפורים זה כפרה לכלל העם. זה חידוש גדול, מילא באופן יחיד כל אחד אחד עושה את המאמץ שלו, אלא לכלל העם. וזאת למדנו מחטא העגל, כיוון שחטא העגל היה באמת הפרה בוטה מאוד מאוד של כל המהות היהודית היהדותית, שמאוד מאוד התנגדנו לעבודה זרה פגנית. ואחרי מעמד הר סיני היו אספסוף וכל מיני נסבחים שהסיתו את העם ללכת לעבודה זרה. והקדוש ברוך הוא אמר, אם ככה אין מקום עוד לברית בין הקדוש ברוך הוא ובין העם, אלא הוא יתפח עם חדש מזרעו של משה רבנו. משה רבנו אמר לו, לא, אם אתה לא סולח לעם הזה, אז מחני נא מספרך אשר כתבת. ואז משה רבנו ממש דיבר אל לב העם, גרם להם לחזור בתשובה, להבין את הקשר שלהם. וביום הכיפורים אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, סלחתי כדבריך לעם, זו סליחה לכל העם כולו. תכתוב, תעשה שני לוחות הברית חדשים במקום אלה ששיברת. מאז יום הכיפורים מהווה לא רק ביטוי לסליחה ומחילה וכפרה ליחידים, אלא לכלל העם. וזו הסיבה שמוחר מוחר יותר, כשנכנס הכלל המנהג הזה שנקרא כל נדרי, אנחנו מתירים להתפלל עם העברנים, כלומר אין מחיצות, אין מחיצות ביום הכיפורים. כולם אחים, כולם בני אב אחד, ולכן כולם זה מבטא את היחד. בין אם באים, בין אם לא באים, מתפלים על כלל העם. זה מהותו של יום הכיפורים, מלבד עניינו של היחיד. ממש עושים הכל להתפלל על כל עם ישראל ביום הכיפורים. והנה, עכשיו, אחד הדברים שמאיימים על עמנו, אם הוא כחול הגויים, זה אובדן הארץ, זה הגלות, זה הרטיבות, זה שנאת העמים. לכן, בואו נראה, מה קורה בחג הסוכות? בחג הסוכות, רבותיי, יש שני דברים מעניינים, הסוכה וארבעת המינים. הסוכה, רבותיי, אומר הרמב״ם, היא מזכירה לנו את הגלות, את המדבר. אין יישוב, אין מדינה, חיים בתת-תנאים. בין אם היינו במדבר כמו אחרי יציאתנו מצרים, בין אם היינו, רבותיי, במדינות אחרות, הרבה פעמים לא היו לנו מצבים טובים שיכולנו להתקדם. הרבה פעמים רצפו אחרינו, זה לא דבר פשוט. או היינו בגטאות, או כל מיני רדיפות ששפילו אותנו. יהודי בתימן, למשל, אם הוא היה על הפרייבט שלו אז, מה זה הפרייבט אז באותם זמנים? זה החמור, כן? ומוסלמי עובר, חייב לרדת מעל החמור כדי שחס וחלילה הוא לא יותר גבוה מאשר אותו גוי מוסלמי. כלומר, השפלות, עברנו השפלות, ולא רק השפלות האלה, השפלות הרבה יותר קשות, הרבה יותר קשות, ברחבי העולם כולו, ברחבי העולם כולו. לכן, הסוכה מזכירה לנו את הגלות. אומר הרמב״ם, כשאתה נמצא בתנאים של שמחה, יש לך בית, יש לך ארץ, יש לך מדינה, אסור לך בשום פנים ואופן לשבת על זרי הדפנה. כדי להודות הודעה אמיתית על ההישגים, אתה חייב לזכור, אומר הרמב״ם, את המצוקות שהיו לך. לכן, מאוד חשוב, מאוד חשוב, שכל פעם במלחמת, ביום הכיפורים ולפני שמחת תורה, מציפים את מלחמת יום הכיפורים. כי מלחמת יום הכיפורים הייתה ממש אנטיתזה למלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים הייתה נס אחד גדול עם ניצחון אדיר, שגרם להרבה מאיתנו לזחיחות הדעת, לשבת על זרי הדפנה, מה שזה דבר רע מאוד. לא שלא היינו צריכים את הנס הזה, היינו צריכים, אבל לא נכון שהגענו לזחיחות הדעת. ומלחמת יום הכיפורים הייתה נס הצלה גדול מאוד מאוד. משה דיין אומר, אני רואה את חורבן בית שלישי, עד כדי כך. ולכן אסור בשום פנים באופן להגיע לשמחה בחג הסוכות מבלי לעלות את כל המצב הנוראי הזה, הכל כך חללים שנפלו לנו, על מלחמת גבורה שבאמת מניסי ניסים ניצלנו, מתבוסה הפכנו לניצחון, אבל לאחר מחיר דמים מאוד מאוד קשה. אז הרמב״ם אומר, כעיקרון, כל מי שרוצה לשמוח, כל מי שרוצה להודות, חייב להציף את ימי הרעה על מנת שההודעה שלו תהיה אמיתית. משום כך, אומר הרמב״ם, הלולב, האתרוג, ההדס, הערבה, הם בתאים יישוב, הם בתאים את ארץ ישראל. באנו למדבר, זה הסוכה, באנו לארץ ישראל, יישוב, פורח, יש צמחייה, יש חקלאות, יש תעשייה, יש מדינה, אנחנו שמחים על כך. אבל לדעת את יום הכיפורים באופק, לא לשכוח את יום הכיפורים באופק. אם שוכחים את יום הכיפורים, אז השמחה שמחה, אבל היא עלולה חס וחלילה ביום בני ימים להפך להיות לתוגה. הנה כי כן, פרשת האזינו שנמצאת בין יום הכיפורים ובין חג הסוכות, היא הערובה של עולם לעולם. לא נגיע לשיחות הדעת, נשמח ונודה בהישגים שיש לנו, אבל לעולם לעולם לא נשכח את המחיר, מחיר התמים בקורבנות העיקרים שכולנו, כל המשפחות העיקרות שלמו, כי רק דרך כזו היא הדרך האמיתית שיכולה לקיים אותנו כעם יהודי וערכי. חג שמח לכם ולכל בית ישראל.
חג שמח, שמח.